אוקיי, אז מה שאני רוצה בעצם לעשות היום, אני רוצה קצת לדבר, כי אנחנו מדברים על מחלוקת ואמת, ואני רוצה קצת לדבר על ה... לחזור חזרה לזיקה ביניהם, בין המחלוקת לבין האמת, ואני רוצה קצת לעסוק בסתירות או סתירות לכאורה, עמדות שונות לכאורה, והשאלה אם יש פה באמת מחלוקת ומהי האמת כשיש עמדות שונות. קצת נגענו בזה בפעמים קודמות, אבל אני רוצה לעשות את זה בצורה טיפה יותר שיטתית. אז דיברנו על הסוגיות של אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והצגתי שם שתי פרשנויות אפשריות. פרשנות אחת, פרשנות מוניסטית, שאומרת שיש אמת הלכתית אחת. אבל אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הכוונה שתי הדעות לגיטימיות באיזשהו מובן. צריך להתייחס בסובלנות לכל אחת משתי הדעות, אבל לא בגלל ששתיהן צודקות. רק אחת צודקת, זה מוניזם. פלורליזם אומר ששתי הדעות צודקות. זאת אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, שניהם צודקים. זאת הטענה, ודיברתי על המשמעות של הדברים בכל השלבים של הסוגיה שמה. גם הבת קול, גם המסקנה שלה, גם ההסבר של הגמרא למסקנה, וכל הדברים האלה. אחרי זה דיברתי על אלו ואלו לגבי המציאות. דיברתי על מחלוקות במציאות. איך יכול להיות שיש מחלוקת במציאות? כשכמובן ההנחה היא שאין, במציאות לפחות, אי אפשר לדבר על שתי אמיתות סותרות. זאת אומרת, אולי במישור המשפטי אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה, מבחינתו זה בסדר גם זה וגם זה, למרות שהם מנוגדים. למה? כי לא מעניין אותו באמת מה שאתה עושה, אלא זה שאתה עושה את זה מתוך עיון במערכת ההלכתית, תורנית וכדומה. ואם זאת המסקנה שלך, אז זה בסדר מבחינתו. זאת אומרת, אין לו מטרות, בתוכן יש לו מטרות במתודה, אפשר לקרוא לזה ככה. נניח, אני לא מקבל את זה, אמרתי, אני חושב שזה לא נכון, הבאתי לזה גם ראיות, אבל לפחות שם אפשר להבין שיש עמדה פלורליסטית. עמדה פלורליסטית בעצם אומרת, כן, יש יותר מאמת הלכתית אחת. מבחינת הקדוש ברוך הוא זה בסדר. בעובדות זה לא אפשרי. בעובדות, אם היה X, אז לא X אינו נכון, ואם לא היה X, אז X לא נכון. אוקיי? זאת אומרת, לגבי עובדות זה לא יכול להיות. ואז אמרתי שמכאן באמת מגיעים לתזה הזאת שלא יכולות להיות מחלוקת במציאות. מחלוקות במציאות. אם יש מחלוקת במציאות, זה אומר שאחד טועה, וההנחה היא שלא יכול להיות שיש טעויות. אמרתי שההנחה הזאת לא נכונה, ברור שיכולות להיות טעויות, ולכן גם אין שום מניעה לומר שיש מחלוקות במציאות, אם כי חלק מהמחלוקות גם הראיתי שהן לא באמת מחלוקת במציאות. זה רק נראה ככה. השורה התחתונה בעצם אומרת שברור שאם יש אמת, אז יש רק אמת אחת. אין יותר מאמת אחת. אתה יכול להגיד שאין אמת. זאת אומרת, אם אתה פלורליסט, אז אתה בעצם אומר לא שיש הרבה אמיתות. אין אמת. מה שנדרש ממך זה רק סוג של מתודולוגיה. אבל מבחינת התכנים, אין אמת, זה חוק הסתירה, אוקיי? לא יכול להיות דבר והיפוכו שהם נכונים בו זמנית. אני רוצה טיפה לגעת יותר בנושאים האלה, בשאלה הזאת, של הפלורליזם, ריבוי אמיתות, סתירות, אם אפשר לחיות עם סתירות, אז אולי הקדמה קטנה. שתי הקדמות בעצם. הקדמה אחת, מדברת על השאלה האם סתירות זה מין שהיא החלטה שלנו, זאת אומרת אפשר לחיות גם עם אמונות סתירתיות, או שזה בלתי אפשרי, זאת אומרת אין דבר כזה, לסתירות אין מקום. הרבה פעמים אנחנו שומעים כל מיני אמירות שהקדוש ברוך הוא מעל השכל, או התורה היא מעל השכל, ובמקום שנגמרת הפילוסופיה מתחילה האמונה, או כל מיני פרזות מהסוג הזה. וההנחה שם היא שהלוגיקה היא מין איזושהי צורת חשיבה אנושית שלנו, אבל שם, יש את חוקי הלוגיקה האלה, יכולה להיות גם לוגיקה אחרת, למה שלנו נראה סתירה, אולי שלא סתירה, או אפשר לחיות איתו. ולכן בעצם הבהלה הגדולה שיש מסתירות היא לא מוצדקת. בסדר, יכול להיות, יש דברים שהם סותרים. כמו שתמיד אומרים, סיפור שבא תלמיד לרב, שואל אותו איזושהי שאלה, הוא צריך עיון גדול על הגמרא הזאת, כך וכך, זה סותר. כלומר, מסתכל ברבי עקיבא איגר בכתובות בדף, לא יודע מה, כ"ו. לא, מסתכל שמה, רואה, יש שם גיליון הש"ס שם של רבי עקיבא איגר, הוא לא מבין מה הקשר, הוא חוזר לרב שלו, הוא אומר לו, נו, מה, לא ראיתי שום קשר במה שרבי עקיבא איגר אומר שם לבין השאלה שלי. זאת אומרת, ראית שיש שם שני, רבי עקיבא איגר על שני תוספותים עוקבים. בראשון הוא נשאר בצריך עיון, ואז הוא עבר ללמוד את השני, נכון? בסדר, אז יש לך צריך עיון, אתה יכול לעבור ללמוד הלאה. זאת אומרת, הטענה שבעצם עומדת מאחורי זה, זה שאפשר לחיות עם סתירות. לראות, זה לא משהו מבהיל במיוחד. בטח כשאנחנו מדברים על אמונה באלוקים ותורה ודברים גדולים כאלה שהם מעל השכל האנושי כביכול וכל מיני דברים כאלה, אז שם יש איזושהי נטייה לפתור את הסתירות באיזושהי אמירה כזאת, כן, אחדות הניגודים או כל מיני פרזות מוזרות מהסוג הזה. כן, אחדות הניגודים זה רעיון נוצרי כידוע, ספר של ניקולאוס קוזנוס מהמאה ה-15, אני חושב משהו כזה. משום מה ב... דורות האחרונים, אני חושב שבעיקר מאז החסידות, זה איכשהו הפך להיות נורא פופולרי גם בעולם היהודי. הנקודה שאני רוצה להבהיר זה שזה פשוט לא נכון. זה לא, אי אפשר לדבר על לחיות בסתירות. מה שמבלבל בהקשר הזה, זה שאנחנו רגילים, לפחות בדורות האחרונים, לדבר על הלוגיקה בתור חוקי הלוגיקה. יש את חוקי הפיזיקה, יש את חוקי הביולוגיה, יש את חוקי הלוגיקה, חוקי הכנסת, לא משנה, כל מיני מערכות חוקים. וחוקי הלוגיקה גם היא מערכת חוקים. ולכן באמת, לפחות בעולם הלוגי, מעלים לפעמים מערכות לוגיות אחרות, לא המערכות הלוגיות הרגילות. מערכות לוגיות אחרות. וזה יוצר, אני חושב, אצל אנשים את התחושה שמערכת חוקי הלוגיקה היא כמו מערכת חוקי הפיזיקה. זאת אומרת, בעולם שלנו חוקי הפיזיקה הם אלה. אבל יכול להיות עולם אחר, שבו מערכת חוקי הפיזיקה תהיה מערכת שונה. ושם נגיד גוף בעל מסה יעמוד באוויר ולא יימשך לכדור הארץ. בסדר? כי חוק הגביטציה שם לא קיים, או להפך, הוא בכלל יעוף למעלה, כי מסות ידחו אחת את השנייה ולא ימשכו אחת את השנייה. אוקיי? זאת אומרת, חוקי הפיזיקה הם לא דברים הכרחיים. מה זה אומר לא הכרחי? זה אומר שיכול להיות, אני יכול לדמיין עולם שבו הם יהיו אחרים, הם לא יהיו נכונים, אוקיי? בלוגיקה מציעים לדבר הזה פשר מודלי, מה שנקרא. הפשר המודלי בעצם אומר, כשאני רוצה לדבר על דבר מסוים, לומר שהוא הכרחי, אני בעצם אומר שבכל עולם שבו, שאותו אני יכול לדמיין, הדבר הזה הוא נכון. זה נקרא שהוא הכרחי. כי זה, בעולם שלנו חוקי הפיזיקה הם הכרחיים. זאת אומרת, אתה לא יכול לעקוף את חוקי הפיזיקה. אבל אנחנו לא קוראים לזה חוקים הכרחיים. למה? כי יכול להיות עולם אחר שאני מדמיין אותו, ששם חוקי הפיזיקה יהיו אחרים. בעולם שלנו זה הכרחי. לכן, כשאתה רוצה לדבר על הכרחיות במובן שאני מדבר עליה כאן, הכרחיות לוגית. אז הכרחיות לוגית, חוקי הפיזיקה הם לא הכרחיים לוגית. הם לא הכרחיים לוגית, אלא הם חוקי הפיזיקה. הם הכרחיים מדעית, נקרא לזה כך, אבל לא לוגית. וזה אומר שבעולם אחר, שיכול לדמיין אותו, החוקים יהיו אחרים. החוקים האלה לא יהיו נכונים. זה הפשר המודלי להכרחיות. אז עכשיו, אז לגבי חוקי הפיזיקה, הם הכרחיים בעולם הזה, אבל הם לא הכרחיים באופן מודלי. הם לא הכרחיים בעולמות אחרים שאני יכול לדמיין. שם יכולים להיות חוקי פיזיקה אחרים. האם אותו דבר קיים גם לגבי חוקי הלוגיקה? האם אני יכול גם... אפשר לדמיין עולם שבו סתירות כן מתקיימות, לא כמו בעולם שלנו. או עולם שבו יש גם אפשרות שלישית, לא כמו חוק השלישי הנמנע, שאו X נכון או לא X נכון, אין אפשרות שלישית. זה נקרא חוק השלישי הנמנע. לא, יש עולם שבו יכול להיות שיש גם אפשרות שלישית, או ש-X נכון, או ש-X לא נכון, או שאני לא יודע מה, או שקרפדה מקרקרת, לא יודע, משהו שלישי, אוקיי? אז יכול להיות שחוקי הלוגיקה, גם הם, כמו חוקי הפיזיקה, זה מערכת חוקים. זה מערכת חוקים במובן הזה, שפה אלה באמת החוקים, אבל יכול להיות עולם אחר שאני מדמיין אותו, ששם החוקים יהיו אחרים. תהיה לוגיקה אחרת, כמו שיש פיזיקה אחרת, יכולה גם להיות לוגיקה אחרת. טענה שאני רוצה לטעון שזה לא נכון. ולכן להשתמש במושג חוקים לגבי חוקי הלוגיקה, זה שימוש מבלבל, לא מומלץ. אתה עושה, זה סמנטיקה, אתה עושה מה שאתם רוצים. אבל זה מאוד מבלבל, כי זה לא חוקים באותו מובן שחוקי הפיזיקה הם חוקים. חוקי הלוגיקה, אנחנו קוראים להם חוקים כי אנחנו מנסחים את זה כסט של עקרונות, אבל אין אפשרות לעקרונות אחרים. זה לא שבעולם אחר אני יכול לדמיין עולם שבו חוקי הפיזיקה הם אחרים, חוקי הלוגיקה הם אחרים. מה פתאום? באותו עולם גם X נכון וגם לא X נכון. אם X נכון, אז לא X לא נכון. זה נכון בכל מקום. זה לא חוק טבע במקרה, בעולם שלנו זה ככה, אבל עולם אחר זה יכול להיות אחרת. לא. זה נכון בכל עולם שהוא. או במילים אחרות, אם את חוקי הפיזיקה אני לומד מתוך תצפית, ולכן, למה אני לומד זה מתוך תצפית? כי בעולם אחר הם היו יכולים להיות אחרים. איך אני יודע שאלה החוקים? צריך לצפות ולראות מה החוקים בעולם הזה. נכון? כי בלי לצפות, איך אני יודע? יכול שהם כאלה, יכול שהם אחרים. חוקי הלוגיקה לא נלמדים מתצפית. למה לא? כי אני לא צריך לדעת מה טיבו של העולם שלנו כדי לומר שאלה חוקי הלוגיקה. גם בעולם אחר אלה יהיו חוקי הלוגיקה. או במילים אחרות, כדי לדעת את חוקי הלוגיקה, אני לא צריך תצפית. לוגיקה היא לא מדע. בסדר? לוגיקה היא ענף של המתמטיקה, של הפילוסופיה. היא לא מדע. המצאה זה כבר משהו עם קונוטציה. אז אני אומר, כשאתה אומר שזה המצאה, אתה כבר מניח משהו, יש איזו קונוטציה בעייתית. אני לא מסכים שזה המצאה, אבל אני כן חושב שזה לא נובע מתצפית. אבל זה לא המצאה. המצאה זה אומר, זה החלטה שרירותית שלנו, יכולנו להחליט שרירותית אחרת. לא, זה לא שרירותי. זה נכון בהכרח. המצאה זה אומר, זה לא נכון. נכון זה אומר נכון, אבל לא הכרחי. אבל לא, זה נכון בהכרח. מה זה אומר זה נכון בהכרח? זה אומר, למשל, כן, המהר"ל בהקדמה לגבורות השם, נדמה לי שהוא, שזה שם, יש לו שלוש הקדמות. אחת ההקדמות, אז הוא כותב שם, למה חכם עדיף מנביא? זאת אומרת, לכל נביא, יש איזשהו טווח מקסימלי שעד אליו הוא רואה, כן, במונחי עולמות קבליים, אז יש אפילו תיאורים, כל נביא עד איזה עולם הוא הגיע, עד איפה ההשגות שלו הגיעו. אבל החכם, הוא משיג את כל העולמות ביחד, כי נגיד 2 ועוד 2 שווה 4 בכל העולמות. אתה לא צריך לחוות את זה, אתה לא צריך לראות את זה, זה לא משהו ויזואלי. הרעיון הזה של 2 ועוד 2 שווה 4, הוא נכון תמיד, הוא לא תלוי בעולם הזה, בעולם אחר. אז אם זה נכון, זה נכון בכל העולמות. ובמובן הזה חכם עדיף מנביא. כי הוא, התפיסות שלו נכונות לכל העולמות. הנביא, כשהוא תופס, תחשבו על נביא כמדען, אז הוא מבין את חוקי הטבע של העולמות השונים. עד איפה שהוא מבין, מה שהוא לא מבין, הוא לא מבין, אבל החכם לא צריך לצפות. 2 ועוד 2 שווה 4 בלי קשר לתצפית. זה נכון תמיד. אז אם זה נכון תמיד, זה יהיה נכון בכל העולמות. אני לא צריך שיהיה לי השגה בהם כדי לדעת ש2 ועוד 2 שווה 4 בכולם. לכן חכם עדיף מנביא. זאת אומרת, יש משהו באמיתות הלוגיות, מתמטיות וכדומה, שהוא יותר חזק מהאמיתות המדעיות. הוא אולי, יש לנו פחות ביטחון בו לפעמים. אמירות פילוסופיות. או שזה נכון או שזה לא נכון. יש לנו פחות ביטחון מאשר אמירות מדעיות. רגע, סליחה רגע. יש לנו פחות ביטחון מאשר האמירות המדעיות. אבל מצד שני, האמירות המדעיות נכונות אחרי שצפינו בהן. נכון? ובעולם אחר, הן יכולות להיות אחרות. אבל התפיסות האפריוריות שלנו, הן נכונות בכל עולם. הן לא תוצאה של תצפית. ובמובן הזה הן יותר חזקות מאשר התוצאות המדעיות. כן, מתמטיקה היא יותר נכונה ממדע. למרות שלמדע יש לי אישור תצפיתי ולמתמטיקה לא. אבל בסדר, אבל היא יותר נכונה, ושהיא לא צריכה אישור תצפיתי. לא כי אין לי אישור תצפיתי. היא לא צריכה, היא נכונה בלי קשר לתצפית. היא נכונה באופן שקודם לתצפית, כן, היא אפריורי. אז לכן ההצעה הזאת, כן, לחיות בסתירות, היא הצעה שנובעת מחוסר הבנה. זה איזושהי תחושה שמערכת חוקי הלוגיקה זה כמו חוקי הפיזיקה או הכימיה. יכול להיות כך, יכול להיות אחרת, אז בעולם אחר חוקי הלוגיקה לא תקפים, או לא רלוונטיים לגבי הקדוש ברוך הוא, לגבי עולמות רוחניים, לגבי רעיונות רוחניים. לא נכון, חוקי הלוגיקה תקפים לגבי הכל. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא קיים, לא נכון להגיד שהוא לא קיים. אם הוא משגיח, לא נכון להגיד שהוא לא משגיח, ולהפך. זה לא משנה אם אני מדבר על הקדוש ברוך הוא, אני מדבר על מי שאתם רק רוצים. אני לא יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא יכול לייצר פגז שחודר כל קיר, וגם קיר שעוצר כל פגז. נכון? זה תרתי דסתרי. או זה או זה, או אף אחד לא. אבל לא שניהם יחד. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? כי לחרוג מחוקי הלוגיקה זה בכלל לא נקרא יכולת. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משולש עגול, לא כי יש פגימה בכל יכולתו. יש לו איזו מגבלה ביכולות שלו. ושאין דבר כזה משולש עגול. תסביר לי, אתה שואל אותי אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משולש עגול, תסביר לי מה אתה שואל, ואז אני אוכל לנסות לענות לך. אבל מה שאתה שואל הוא חסר מובן. אז אני אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משולש עגול, עוד פעם, הלא יכול פה זה ביטוי לא מדויק. זה לא שהוא לא יכול כי אין לו מספיק כוח. הוא לא יכול כי אין דבר כזה, זה פשוט לא מוגדר. לכן אין בעיה לומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לחרוג, או לא יכול לחרוג מהלוגיקה. הוא לא יכול לחרוג מהלוגיקה לא כי הוא חלש, אין לו מספיק כוח, כמו פיזיקה נגיד, שהוא כן יכול לעשות ניסים, לחרוג מחוקי הפיזיקה. הוא לא יכול לחרוג מחוקי הלוגיקה, כי לחרוג מחוקי הלוגיקה זה אוקסימורון, זה כמו משולש עגול. אין דבר כזה לחרוג. אין שום דבר שמחוץ לחוקי הלוגיקה. הכל, הלוגיקה היא שולטת על הכל. אין דבר כזה מחוץ לחוקי הלוגיקה. אוקיי? זה כמו להגיד משולש עגול. כן, זה הבעיה המפורסמת של האבן, האם הקדוש ברוך הוא יכול לייצר אבן שהוא לא יכול להרים. כן, אז ההוכחה ממה נפשך שהוא לא כל יכול. נכון? מה הטעות בטיעון הזה? פרדוקס האומניפוטנס, כן, הפרדוקס הכל יכולת. זה הרי לא תוקף את הקדוש ברוך הוא, זה תוקף את המושג כל יכולת. הטענה היא שהמושג כל יכולת מוביל לסתירה. זה קשור לקדוש ברוך הוא, זה לא קשור אליו. אבל זה טעות. זה לא נכון שהוא מוביל לסתירה. בגלל ש... כשאתה דן, נגיד שאני מאמין שהקדוש ברוך הוא כל יכול. עכשיו מגיע מישהו ומנסה לתקוף אותי ולהראות לי שאני לא צודק. כן? אז הוא בעצם צריך לקחת אותי ולהוביל אותי לסתירה, מתוך ההנחות שלי. אוקיי? אז הוא אומר לי, תגיד, הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? לא הבנתי את המשפט הזה. מה זאת אומרת? אני מניח שהוא כל יכול. מה נקרא, האם הוא יכול לברוא, האם הכל יכול, יכול לברוא אבן שהכל יכול לא יכול להרים? אין אבן כזאת. מה זה האבן שהכל יכול לא יכול להרים? זה כמו משולש עגול. אני לא מבין את המשפט הזה. המשפט הזה מנוסח בעולם המושגים שלך. בעולם המושגים שלך אלוקים הוא לא כל יכול. אז אתה יכול לדבר על אבן שהוא לא יכול להרים. אבל בעולם המושגים שלי, כשאני אומר שהוא כל יכול, אתה לא יכול לשאול אותי, תגיד, הוא יכול לברוא אבן שהכל יכול לא יכול להרים? זה כמו לשאול אותי, אם הוא יכול לברוא משולש עגול. אם הוא כל יכול, אז אין אבן שהוא לא יכול להרים. לא שאין בנמצא. אין מושג כזה שאבן שהוא לא יכול להרים. לא מוגדר. זה נגד חוקי הלוגיקה, לא נגד חוקי הפיזיקה. אבן שהכל יכול לא יכול להרים, זה משפט חסר מובן. זה נושא חסר מובן, לא משפט. זה מושג חסר מובן. אוקיי? אז זה מין שאלה הזאת. זה כמו לשאול אותי, האם הוא יכול לעשות משולש עגול. זה אומר שהלוגיקה היא המסגרת לכל החשיבה שלנו בכל התחומים. לא רק בתחומים כאלה או אחרים, בכל התחומים. אין שום דבר שחורג מחוץ ללוגיקה. אם אתה נתקל בסתירה, אחד מהצדדים שלה לא נכון. אל תספר לי סיפורים שאתה קופץ לחלל הפנוי ואחדות הניגודים, ואתה מאמין דגול ולכן לא מוטרד מסתירות. אתה קשקשן דגול, לא שום דבר חוץ מזה, או עצלן דגול. זאת אומרת, מישהו שלא לא מוכן להשקיע מחשבה, ולכן במקום לנסות ולחשוב למה אין פה סתירה, או מה הבעיה, או על איזה מהצדדים לוותר, הוא קופץ לחלל הפנוי, אני לא יודעת מה שהוא עושה שם. אם אתה אומר כל מיני מילים כאלה של חסידות או קבלה, בכלל אתה נשמע נורא עמור. אז המסקנה היא בעצם שחוקי הלוגיקה הם כלל שממנו אי אפשר לחרוג. אתה לא יכול להגיד לי אני חי בסתירות. אם יש סתירה, אחד מהצדדים לא נכון. אוקיי? זה הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה קצת מסייגת את הראשונה. בדרך כלל, כאשר אנחנו עושים ניתוח לוגי של המציאות, יש לנו איזו נטייה לא לשים לב שאנחנו, יש איזשהו שלב בדרך. השלב הזה נקרא בלוגיקה הצרנה, פורמליזציה. כן? פורמל זה צורה, הצרנה זה לתת צורה. כן? כשאני מצרין איזושהי בעיה מדעית או בעיה מהחיים או מה שלא יהיה, אני נותן לזה צורה מתמטית או לוגית, ואז אני משתמש בכלים מתמטיים או לוגיים כדי לנתח אותה. אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים, אחרי שיצרנתי את הבעיה, היא הופכת להיות בעיה בלוגיקה. עכשיו אני יכול להשתמש בכלים לוגיים ומתמטיים כדי להוכיח כל מיני דברים, או לשלול כל מיני דברים, וכדומה. ואז לפעמים אני גם יכול להגיע לפרדוקסים, כל מיני דברים כאלה, ואז יש בזה כל מיני השלכות. אבל, הרבה פעמים, ברגע שהגעתי לפרדוקס או לקושי מסוים, יש אופציה שאני צריך, עוד אופציה שאני צריך לקחת בחשבון. לא רק שיש פה פרדוקס, צריך למצוא איפה הבעיה הלוגית. יכול להיות שההצרנה שלי לא נכונה. זאת אומרת, הניסוח, הלבוש הלוגי שנתתי לבעיה שמעניינת אותי, הוא לא נכון. זאת אומרת, זה לא מייצג אותה באופן נכון. ולכן, למרות שיש לך בעיה ברמה הלוגית, זה לא משקף בעיה בתוכן עצמו. זה פשוט אומר שהתרגום שלך לשפת הלוגיקה היה תרגום לא מוצלח. אוקיי? כן, אני אביא כמה דוגמאות אם תרצו. למשל, זה שתרגלתי פה מכניקה במחלקה לפיזיקה, אז בשיעור הראשון שאלתי אותם, האם החוק 2 ועוד 3 שווה 5 הוא חוק מדעי? לפי פופר, חוק מדעי זה חוק שניתן להעמיד אותו למבחן הפרחה. זה מוכר? זאת אומרת, פופר אמר שאי אפשר להוכיח תיאוריה מדעית. אפשר רק לנסות ולהפריך אותה. למשל, תיאוריה שכל העורבים הם שחורים. אוקיי? איך תוכיחו אותה? תצפו בכל העורבים. אתם אף פעם לא יודעים שצפיתם בכולם. אולי יש עוד אחד, אולי יהיה עוד אחד בעתיד. אף פעם אתם לא יכולים. אין דרך להוכיח תיאוריה מדעית. מה שכן אפשר זה לנסות להפריך אותה. קחו עורב ותראו, אם הוא שחור, בסדר גמור. ואם הוא ורוד, אז הפרחתם את התיאוריה שכל העורבים הם שחורים. אז אפשר להפריך תיאוריה, אי אפשר להוכיח אותה. אוקיי? אומר פופר, צעד אחד הלאה, אם כך יש לי קריטריון למה זו תיאוריה מדעית. תיאוריה מדעית זו תיאוריה שניתן להעמיד אותה למבחן הפרחה. למשל, התיאוריה שקיים אלוקים היא לא מדעית. לא אומר שהיא לא נכונה, זאת אומרת שהיא לא מדעית. למה? אתם לא יכולים להציע לי ניסוי שיבדוק אותה. שאם הוא ייקשל סימן שאין אלוקים, ואם הוא הצליח אז אולי יש. להוכיח אי אפשר, אבל לפחות לא פרח. אוקיי? אין ניסוי כזה. אני לפחות לא מכיר ניסוי כזה. אוקיי? אז זו תיאוריה לא מדעית, זו לא אומרת שהיא לא נכונה אגב, היא לא מדעית, בסדר? אז פופר בעצם טוען שתיאוריה מדעית זו תיאוריה שניתן להעמיד אותה למבחן הפרחה. למשל, התיאוריה שכל עצם בעל מסה מרחף באוויר ולא נופל לקרקע היא תיאוריה מדעית. תיאוריה מדעית לא נכונה. כי אני יכול להעמיד אותה למבחן הפרחה, אני אשים את העצם פה ואני אראה, אם הוא ייפול לקרקע אז התיאוריה הופרחה. זאת אומרת, התיאוריה הזאת כקטגוריה היא תיאוריה מדעית. במקרה הזה, תיאוריה מדעית לא נכונה. בסדר? אבל היא תיאוריה מדעית. היא יכולה לעמוד למבחן הפרחה. אפשר לבדוק ניבויים שלה, לעשות ניסוי ולראות אם היא עובדת או לא. זה מתאים או לא מתאים. עכשיו שאלתי אותם, האם 2 ועוד 3 שווה 5 היא תיאוריה מדעית? או במילים אחרות, האם יש לכם ניסוי שיוכל לבדוק את התיאוריה הזאת? לפרוח אותה או לאשש אותה? אין ניסוי כזה. מה, כולם מסכימים? רגע, זה כבר הסברים אחר כך. קודם כל אני שואל, מישהו יכול לחשוב על ניסוי כזה? שימו לב, לא ניסוי שיפריך, ניסוי שיכול להפריך. גם אם אתם יודעים מראש שזה לא יקרה, אז מה? גם לגבי גרביטציה אני יודע שזה לא יקרה. כל עצם שתשימו באוויר ייפול, אני מבטיח לכם. ועדיין זו תיאוריה מדעית, כי ברמה העקרונית אם הוא לא ייפול, התיאוריה תופרך. זו תיאוריה שאפשר להעמיד אותה למבחן הפרחה. בסדר? הנה, אני אציע לכם ניסוי. כן, נכון? קחו צלחת, תכניסו לה שני כדורים, תקחו עוד שלושה כדורים לצלחת, תספרו כמה יש לכם סך הכל. אם יצא 5, מצוין. אם יצא מינוס 4, אז הפרחתם את התיאוריה ש2 ועוד 3 שווה 5. נכון? אז יש, אפשר להעמיד את זה למבחן הפרחה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. נגיד ששמתם שני כדורים, הוספתם עוד שלושה כדורים ויצא לכם 1. ספרתם כמה סך הכל יש? 1. מה המסקנה שלכם? ספרתם לא נכון, שהייתה טעות בניסוי, שיש כדורים שנעלמו לכם, הפכו שקופים, נעלמו מהצלחת, לא יודע מה. למרות שאתם לא רואים שום אינדיקציה לזה, נכון? אבל בחיים לא תגיעו למסקנה ש2 ועוד 3 שווה 1. בחיים לא. שום ניסוי לא יביא אתכם לזה. אתם תמיד תגידו שהייתה טעות, לא פספסנו משהו, לא יודע בדיוק מה. מה זה אומר? זה אומר שהניסוי הזה לא באמת יכול להפריך את הטענה ש2 ו3 שווה 5. כי אם הוא ייקשל, גם אז אני לא אוותר על הטענה. אני אגיד שהייתה איזה בעיה בניסוי. אוקיי? זה אומר ש2 ו3 שווה 5, זאת לא תיאוריה מדעית, היא לא עומדת למבחן הפרחה. היא לא יוצאת מהתצפית, היא לא קשורה לתצפית והיא לא תופרח על ידי התצפית. היא נכונה כי אני מבין, ועכשיו אני מגיע להגדרות שלך, היא נכונה בגלל שאני מבין את המושגים 2, 3 ועוד, ואני מבין שזה ביחד 5. אוקיי? זה הכל. לא, זה לא, לא תוצאה של תצפית ולא תוצאה של כלום. אפשר כמובן להיעזר בתצפיות, להראות לבן אדם, כך 2, עוד 3, תראה, יצא הרבה יוצא 5, זה אמצעי עזר דידקטי. אבל אם לא יצא 5, הוא עדיין יחשוב ששתיים ושלוש שווה חמש. זאת אומרת, זה לא באמת מבוסס על התצפית. למה אני אומר את זה? כי אמרתי להם, זה היה בתחילת קורס מכניקה, להזכירכם. אמרתי להם, תראו, יש לי ניסוי שפורך את הטענה של 5 + 5 = 10. תיקחו גוף מסוים, תפעילו כוח של 5 ניוטון צפונה, ועוד כוח של 5 ניוטון מזרחה. מה סך הכל הכוח שפועל על הגוף? חמש שורש 2, נכון? 7 ומשהו. אוקיי? שורש 50. כן. אז מה זה אומר? שחמש ועוד 5 לא שווה 10, שווה 7 ומשהו. הנה פרחתי את התיאוריה המדעית שחמש ועוד 5 שווה 10. אבל כשאנחנו עושים את הניסוי הזה ורואים שזה לא הכוח הכולל, שקול, אנחנו לא מגיעים למסקנה שחמש ועוד 5 לא שווה 10. אנחנו מבינים שהתורה המתמטית שמתאימה לתאר הוספה של כוחות, זאת לא אריתמטיקה, חיבור של מספרים, אלא חיבור וקטורי, חשבון וקטורי. חשבון וקטורי הוא כבר יודע לעשות את החשבונות האלה. זאת אומרת, שאם אני מגיע למסקנה שתוצאה, שטיעון לוגי מסוים, או מתמטי מסוים, הוא לא נכון, אני לא אגיד שהמתמטיקה טעתה. אני אגיד שהתורה המתמטית הזאת כנראה היא לא מתאימה כדי לתאר את המציאות הזאת שעליה אני מדבר. או במילים אחרות, הייתה לי בעיה בהצרנה. הייתה לי בעיה בתרגום של הבעיה האמיתית לבעיה מתמטית. למשל, נחזור לכוחות, אני רוצה לדעת מה סך הכל הכוח שפועל על הגוף, יש 5 לפה ו5 לפה. ההצרנה שלי, אוקיי, זה כנראה חיבור אריתמטי. אז צריך לעשות 5 ועוד 5 ולראות כמה זה יוצא. זה יוצא 10. מחשב על, תגלו שזה 10. אוקיי? אז עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שיצרנתי את הבעיה של הוספת כוחות על ידי התורה האריתמטית. בעצם אפשר לומר שהפיזיקה היא מודל של האריתמטיקה. שפה המתמטית, כך קוראים לזה. אוקיי? מודל, כמה היא מקיימת את הכללים האלה של האריתמטיקה. אז לא, זה לא נכון. אבל הטענה שהפיזיקה היא מודל של האריתמטיקה, היא לא טענה במתמטיקה, היא טענה בפיזיקה. ולכן אם גיליתי שזה לא עובד, זה לא פרחה למתמטיקה. זאת טענה בפיזיקה, שאומרת שהוספת כוחות לא מתוארת טוב על ידי חיבור אריתמטי, אלא צריך חשבון וקטורי בשביל זה. אוקיי? אבל זה פיזיקה, זה לא מתמטיקה. זאת אומרת שלמרות שיש פה תורה מתמטית, 5 ועוד 5 שווה 10, עשיתי ניסוי, הגעתי למסקנה שזה לא נכון. מה המסקנה שלי? שהמתמטיקה לא נכונה? לא. המסקנה שלי זה שההנחה הפיזיקלית שלי לא נכונה. שהצרנה שאותה עשיתי הייתה לא נכונה. אוקיי? כן, נכון. אז הסייג שאני רואה, הקדמה השנייה שאני רוצה להביא פה, הסייג להקדמה הראשונה, שאומנם הלוגיקה תמיד נכונה ואי אפשר לחיות עם סתירות, אבל צריך לשים לב טוב שגם אם הגענו לסתירה, זה לא בהכרח אומר שצריך לוותר פה על משהו. לפעמים ההצרנה שלנו לא עובדת. אתן לכם אולי דוגמה. עוד דוגמה. היה חוק בבלגיה, מקום שנקרא ונדרוולדה. קראתי את זה בספר של חיים פרלמן. הוא פרופסור למשפטים בבלגיה, יהודי בלגי. והוא אומר שהיה חוק שנקרא חוק ונדרוולדה, שאסר למכור יותר משני ליטר יין לפועלים. למה? כי המחוקק רצה שהם יביאו את המשכורת השבועית שלהם הביתה, ואם הם יוציאו את הכל בפאב, אז לא תהיה פרנסה בבית. ולכן הוא אומר, עד 2 ליטר אתה יכול לשתות, אבל זהו, מעבר ל2 ליטר אסור למכור לך. Okay? עכשיו בא פועל לפאב, לא יודע מה, והוא רוצה לקנות 20 ליטר יין. אומר לו המוכר, תשמע, אי אפשר, אסור למכור מעל 2 ליטר. כן, עד 2 ליטר אסור, אבל 20 אני רוצה, לא 2. 20? בכלל 200 מנה, שאני מוכר לך 20, בפרט מכרתי לך 2, רק מכרתי לך גם עוד 18. אז מה, אבל עדיין מכרתי לך 2. זה מה שנקרא בהלכה, קל וחומר של בכלל מתי ימנה. טוב, הם הגיעו לשופט, יש הפתעות. הם הגיעו לשופט, והשופט אומר שהקונה צודק. קונה צודק. אם הוא רוצה 20 ליטר, תמכור לו 20 ליטר. איי, מה זאת אומרת? אם אני מכר לו 20 ליטר, אז מכרתי לו יותר משניים. החוק אוסר למכור יותר משני ליטר. איך זה יכול להיות? אומר השופט, זאת אומרת השופט ככה, הרי החוק בעצם מיועד כדי שתביא את המשכורת השבועית הביתה. לא תוציא איזה על יין בפאב, אוקיי? ואם מישהו רוצה להתחיל להשקיע בעסקי יין, זה לקנות כמויות יין, להכניס למחסן ולמכור, לא יודע, להיכנס לעסקי היין. יש חוק חופש העיסוק, מותר לו לעסוק גם בזה, נכון? ומי שקונה 20 ליטר, כנראה קונה את זה בשביל מסחר, או לא יודע בדיוק מה עולה. מה שלא יהיה, בכל מקרה, זה לא סתם בזבוז של המשכורת השבועית, אלא אולי השקעה של כסף, הוא רוצה להשקיע את זה ביין. מה הבעיה? את זה החוק לא אוסר. אז תשימו לב, מה בעצם יצא כאן? יש פה קל וחומר, שאפילו חלק מבעלי הכללים אומרים שאין עליו פרחה, זה קל וחומר שבכלל מתי ימנה. בכלל מתי ימנה לא יכולה להיות פרחה, למה? כי קל וחומר רגיל, איך יכולה להיות פרחה? כשהחמור יותר חמור הלמד יותר חמור מהמלמד. כן, אבל יכול להיות אספקט אחר שהוא פחות חמור. היחס ביניהם הוא לא פשוט, אוקיי? אבל קל וחומר שבכלל מתי ימנה לא מבוסס על זה שהשני יותר חמור מהראשון, אלא על זה שהשני מכיל את הראשון. בתוך השני יש את הראשון עצמו ועוד משהו. אז כאן אני אומר, לא בגלל שהמלמד חייב, אז קל וחומר שהלמד חייב, אלא הלמד חייב כי יש בתוכו את המלמד. וכשאתה קונה 10 ליטר, בפרט קנית 2 ליטר. לא בגלל שעשרה ליטר זה יותר משניים. ולכן זה יותר חמור, ובטח גם את זה המחוקק אוסר. לא. אלא הוא אוסר את 2 ליטר שנמצאים בתוך 10. זאת אומרת, הוא אסר 2 ליטר, בתוך 10 יש 2 ליטר. מכרת 2 ליטר, לא 10. רק נכון, מכרת אחרי זה גם עוד 8. אבל את 2 ליטר האלה זה אסור למכור. וזה קל וחומר הרבה יותר חזק. פה לא יכולה להיות פרחה. מה יכול להיות פרחה? הרי מכרת 2 ליטר. לא עשית משהו יותר חמור מ2 ליטר. שאז אפשר להגיד, יותר חמור מבחינה זאת, אבל לא יותר חמור. אבל פה לא, אתה מכרת 2 ליטר. זה בדיוק מה שהמחוקק אוסר. ומתברר שאפילו קל וחומר שבכלל מתי ימנה, טועים אותם בעלי כללים. גם קל וחומר שבכלל מתי ימנה, יכולה להיות עליו פרחה. הנה, היינו פה. אגב, יש דוגמאות הלכתיות גם לזה. קל וחומר שבכלל מתי ימנה, יכולה להיות פרחה. מה זה אומר? הרי אתה לא יכול להכחיש את זה שבתוך 10 יש 2. שעשר הוא 2 ועוד 8, נכון? אז 10, אם זה 10 זה 2 ועוד 8, אז שמחרת 10 ליטר, מחרת 2 ליטר, ואחרי זה מחרת עוד 8 ליטר. אז על 2 ליטר הראשונים שמחרת, עברת לאיסור למכור 2 ליטר יין. מה אכפת לי שמחרת עוד 8? לא יכולה להיות על זה פרחה, זה הכרחי לוגית. נכון? בלוגיקה. אבל אתה לא יצרנת, נכון? אתה חושב שהדרך לפרש את החוק הזה זה בצורה אריתמטית. אם 2 כלול ב-10, אז ברור שאם 2 אסור, גם 10 יהיה אסור. לא, יש לך בעיה במודל. יצרנת לא טוב את הבעיה. כן, בדיוק. זאת אומרת, אתה לקחת את החוק באופן פורמלי, מילולי. ואם אתה חושב על מה המשמעות שלו, אתה בעצם רואה שההצרנה שלך לא נכונה. עכשיו, ההצרנה, אתם לא תצליחו להוכיח בשום צורה ש2 לא כלול ב-10. ברור ש2 כלול ב-10. אין דרך לפרוך את זה. אז כשאני פורך, מה בעצם זה אומר? לא את הלוגיקה פרחתי. פרחתי את הקשר בין הלוגיקה לבין המציאות שהיא מנסה לתאר. את הטענה שלי זה שהמודל הלוגי הזה או האריתמטי הזה לא מהווה ייצוג טוב לתוכן שאותו אני מנסה לייצג. זה הבעיה. אוקיי? אז במילים אחרות בעצם יש לנו שתי הקדמות, השנייה מסייגת את הראשונה. אחת מהן אין דרך לברוח מהלוגיקה. השנייה, שום בעיה שאנחנו עוסקים בה היא לא לוגיקה. תמיד יש, אנחנו מגיעים לבעיה הלוגית אחרי שעשינו הצרנה. אבל שום בעיה היא לא לוגיקה צרופה. אחרי שיצרנו, עכשיו יש לך בעיה בלוגיקה. אבל שים לב, תמיד יש ברקע את שאלת ההצרנה, אם יצרנת טוב. לכן אם אתה נתקל בבעיה בלוגיקה, זה לא אומר בהכרח שאתה צריך לזרוק משהו. מה? אני לא רואה למה זה קשור לשאלת האוקימתא. לא, אוקימתא זה העמדה, זה הוספת נתון. מדובר פה בלילה, מדובר פה בכפות וישן, מדובר פה, זו שפת נתון, אני לא חושב שזו אותה תופעה. לא נראה לי שזו אותה תופעה.
רק טעות להגיד שעבר על החוק.
מה?
לוגיקה הזאת היא לא טעות, זאת אומרת, באמת עבר על החוק. כשהשופט אומר, הם עושים חריג לחוק שאומר...
לא, אבל זאת הפרשנות שלו לחוק, הוא לא מחוקק, הוא שופט. אם המחוקק היה אומר את זה ניחא, בשופט הוא צריך להתעמד לחוק. הטענה שלו שזה מה שהחוק אומר. אבל הוא טוען שפרשנות תכליתית היא חלק מהכלים לפרש את החוק.
אוקיי,
אני מפרש
את החוק באופן שיש פה חריג. הלוגיקה עצמה...
לא חריג, שהחוק עצמו אומר, החוק לא אומר אל תקנה, אל תמכור יותר משני ליטר יין, זה לא מה שהחוק אומר. החוק אומר אל תשקיע את המשכורת השבועית שלך ביין, זה מה שהחוק אומר. זהו, ברגע שאתה מניח את זה ככה, הכל בסדר. אז ברגע שזה שופט ולא מחוקק, אז אין, הוא לא יכול לחוקק, הוא רק מפרש. אז אם הוא מפרש, זה אומר שככה הוא מבין את החוק עצמו. אז הוא אומר שהקל וחומר, אז זה לא נכון. כמובן שהוא נכון לוגית, הוא לא נכון משפטית, ושהלוגיקה לא מהווה הצרנה טובה לבעיה המשפטית. בדיוק כמו בווקטורים כן, ובכוחות. גם שם, המתמטיקה היא לא הצרנה טובה לפיזיקה. המתמטיקה הזאת, האריתמטיקה, היא לא הצרנה טובה לפיזיקה. לכן, למרות שאני נתקל בבעיה, אני לא מתרגש מזה, פשוט ההצרנה כנראה לא נכונה. אז אלה שתי ההקדמות, אני אתן לכם דוגמה מאוד משעשעת. נראה אם אני אשים פה איזה טוש. זה מצאתי פעם, הייתי פעם בבוסטון, נכנסתי לחנות לספרים משומשים ומצאתי שם איזה ספר ממש לתיכון כזה של אלי משהו על תחום כלשהו בטופולוגיה, כבר לא זוכר מה, כזה מתמטיקה פופולרית כזה לתיכון. לא רואה פה את ה... לא, אין פה. אוקיי, בוא נעשה את זה בעל פה. תראו, יש משפט בטופולוגיה שאומר שחיתוך של כל שתי צורות כמורות גם הוא צורה כמורה. עכשיו, דבר לא בשפה מדויקת, גם אני לא מתמטיקאי, אבל בשפה היומיומית הרגילה אנחנו יודעים מה זה צורה כמורה. צורה כמורה זה צורה עם בטן החוצה, במחילת כבודם של המתמטיקאים פה, אוקיי? כן, כמו כדור כזה, להבדיל מקערק, הפוך מקעור. קעור זה ככה, כמור זה ככה, אוקיי? מאוד, כמובן, גס. אז עכשיו תיקחו שתי צורות כמורות, ונגיד ישר זה גם כמור לצרכנו, רק קעור זה לא כמור, בסדר? נגיד משולש למשל, זו צורה כמורה. בסדר? כי אין שום בטן בשום מקום. יכול להיות יש קו ישר או השפיץ שהוא ממש קעור, אבל אין בו בשום מקום קעור. אוקיי? אז לכן זה צורה כמורה, משולש. או ריבוע, או לא משנה, כל דבר כזה הוא צורה כמורה. ירח למשל לא, בננה כזה זה לא. יש שם אחד הגבולות, זה קעור. אוקיי? עכשיו, איך מוכיחים שחיתוך של כל שתי צורות כמורות הוא כמור? תחשבו על משולש ועיגול. כן, אז פה המשולש, ופה העיגול, אז יש פה איזה קטע שהוא משותף לשניהם. הקטע הזה הוא גם כמור. וכמובן, כל חיתוך שתרצו, תמשיכו לחתוך כמה צורות שאתם רוצים. אם זה כולן צורות כמורות, אז החיתוך הוא גם הוא כמור. עכשיו, אני לא עושה את זה פה על הלוח, אבל אם תנסו לחשוב על זה קצת בבית, זה לא כל כך, לא טריוויאלי להוכיח את זה. אוקיי, לשם אני מגיע. אבל... כשאתם חושבים על זה סתם, בהסתכלות היומיומית הפשוטה, מה זה צורה כמורה, מאוד קשה להוכיח דבר כזה, אם בכלל. אבל בואו תראו פטנט, איך אני מוכיח את זה בשורה. כי דרכם של מתמטיקאים, קודם כל אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו היטב מה זו צורה כמורה. יש לנו אינטואיציה מה זו צורה כמורה, אבל בואו ננסה לתת הגדרה. מתמטיקאים עובדים עם הגדרות. אז ההגדרה שהם מציעים לצורה כמורה, זה שכל שתי נקודות בתוך הצורה, אם תחברו אותם בקו ישר, כל הקו נמצא בתוך הצורה. נגיד עיגול, אז כל שתי נקודות שתיקחו, תחברו אותם בקו, כל הקו נמצא בתוך העיגול. לעומת זאת, תחשבו על קערה, כן? קערה, נגיד שזה הקו התחתון שלה, או בננה כזאת, אז אם אני לוקח נקודה שנמצאת פה ונקודה שנמצאת פה, מעביר קו ישר, הנה אתם רואים שחלק מהקו לא נמצא בתוך הצורה, כי זה קעור, אוקיי? אז לכן ההגדרה של צורה כמורה, זה שבין כל שתי נקודות שתבחרו, הקו הישר שמחבר אותן כולו שייך לצורה. כולו נמצא בתוך הצורה. זו ההגדרה של צורה כמורה. אם זאת ההגדרה, ההוכחה היא שורה. תיקחו שתי צורות כמורה, אני אעשה את זה בעל פה, זה דבילי, אבל... תיקחו שתי צורות כמורות, בסדר? נגיד האולימפיאדה הזה, אוקיי? שתי צורות כמורות, שני עיגולים, ופה יש באמצע את העיגול המשותף. ומה שאני צריך להוכיח, בשביל להוכיח שהעיגול המשותף הזה הוא כמור, אני צריך להוכיח שכל שתי נקודות בתוכו, אם אני אשים קו ביניהם, כל הקו נמצא בתוך החיתוך הזה, נכון? עכשיו אתם מבינים ששתי הנקודות האלה שייכות גם לעיגול הזה וגם לעיגול הזה, כי הן שייכות לחיתוך. מה שייך לחיתוך שייך גם לזה וגם לזה. עכשיו, אם שתי הנקודות האלה שייכות לעיגול הזה והוא צורה כמורה, אז הקו הזה כולו נמצא בתוך העיגול הזה. הוא צורה כמורה, בהגדרה. ואותו דבר בצורה הזאת, נכון? אז אם הקו כולו נמצא גם בצורה הזאת וגם בצורה הזאת, אז הוא גם נמצא בחיתוך שלהם. מה שהיה להוכיח. עכשיו, זה נורא פשוט, נכון? אז איפה הייתה הבעיה קודם? שלא הגדרנו. נכון? לא הגדרנו את המושג צורה כמורה, חשבנו על זה אינטואיטיבית, ולכן מאוד קשה להוכיח את הטענה הזאת. ברגע שעשינו הגדרה מדויקת, הכל בסדר. ככה היו עונים לכם המתמטיקאים. אבל אני פיזיקאי. וזה לא נכון. יש חוק שימור הקושי אצל פיזיקאים. חוק שימור הקושי אומר ככה, אתה אף פעם לא מצליח לעקוף קשיים. אם עקפת קושי, זה אומר שהוא איפשהו אי שם. לא, אתה תפגוש אותו בדרך, תמיד. אני אומר לכם, אני מלא תסכולים מהדברים האלה. כל בוקר היה לי רעיון אחר איך לעקוף כל מיני בעיות בדוקטורט או משהו כזה, והתחלתי להתקדם ופגשתי את הקושי תמיד, או מפה או משם, הוא תמיד הופיע. זאת אומרת, אין איך לעקוף אותו, אוקיי? גם פה אותו דבר. האם באמת הוכחנו פה שחיתוך של כל שתי צורות כמורות הוא צורה כמורה? התשובה היא לא. לא, לא הוכחנו את זה. מה שהוכחנו זה שצורה כמורה בהגדרתה המתמטית מקיימת את המשפט הזה. זה נכון. אבל מי אמר שההגדרה האינטואיטיבית שלנו לצורה כמורה מתועלת בצורה טובה על ידי ההגדרה המתמטית? אינטואיטיבית זה נשמע מאוד נכון. אבל אינטואיציות, אנחנו מתמטיקאים, אז מתמטיקאים זה לא עוזר אינטואיציות. אז מי אמר שההגדרה שבין כל שתי נקודות, אם תחברו את הקו, כל הקו נמצא בתוך הצורה, זה נקרא צורה כמורה. זה אמור להיות מתאים לגמרי לתפיסה האינטואיטיבית שלנו של המושג צורה כמורה. נכון? אם זה באמת מתאים לגמרי, אז ברגע שאנחנו נוכיח את זה בעולם המתמטי, זה גם נכון בעולם היומיומי. אבל מי אמר שיש התאמה כזאת? לזה אין הוכחה מתמטית כמובן, ולא יכולה להיות הוכחה מתמטית. המתמטיקה מתחילה מההגדרה. אבל מי אמר שההגדרה הזאת תואמת לאינטואיציה שלנו לגבי צורות כמורות? אתה מציע לי עכשיו הוכחה אחרת, אז סביר שאתה לא צודק, אבל בוא נשאיר את זה, זה לא משנה, זה לא ענייננו כאן, אני מביא פה רק דוגמה. מה שאני רוצה לומר זה ש... כשהמתמטיקה הגדירה את המושג צורה כמורה, היא בעצם הציעה לי מודל, עשיתי פה הצרנה. יש לי אינטואיציה מה זה צורה כמורה. המתמטיקה הלבישה את זה בהגדרה מדויקת, אוקיי? ומשם והלאה אפשר להתחיל לעבוד. השאלה הגדולה, האם ההגדרה אכן מתאימה למושג האינטואיטיבי שלי של צורה כמורה? כל עוד לא הוכחתי את זה, אז המתמטיקה הזאת לא באמת הוכיחה לי שחיתוך של כל שתי כמורות הוא כמור. במילים אחרות, המתמטיקה הוכיחה משפט מתמטי. אבל אם אני שואל פיזיקה בעולם, האם כל שתי צורות כמורות, החיתוך שלהם הוא צורה כמורה? לא יודע. לא יודע, לפחות ברמת הוודאות המתמטית. כי אני לא יודע האם ההגדרה המתמטית מתארת בצורה מדויקת את האינטואיציות שלי, אם לא יהיה שום חריג. עכשיו, האינטואיציה שלי זה יהיה חשב כמור, אבל מבחינה מתמטית זה לא יהיה כמור, או להפך. אוקיי? זאת אומרת, אני בשביל להוכיח את הטענה על המושגים היומיומיים שלי, בכלים מתמטיים, אני צריך להאמין שההצרנה המתמטית היא אכן מדויקת. אבל לזה אין הוכחה. כי המתמטיקה מתחילה אחרי ההצרנה. היא מתחילה מההגדרה. היא לא יכולה להוכיח לי שההגדרה מתאימה למושג היומיומי. זה גם לא עניינה. היא גם לא מנסה להוכיח את זה. אוקיי? אני אראה לכם דוגמה, עוד דוגמה לזה, שנכון שבלוגיקה תמיד הכל מושלם, אין טעויות, הכל ודאי, אי אפשר להתווכח, הכל נכון. אבל שום בעיה שלנו מהחיים היא לא לוגיקה. הלוגיקה היא תמיד איזשהו סוג של מודל או הצרנה של הבעיה שבה אנחנו עוסקים. ולכן כשאנחנו נתקלים בבעיה לוגית, הרבה פעמים צריך לחשוב אחורה ולראות, יכול להיות שבאמת הוכחנו פה משהו, אבל יכול להיות שהצרנה שלנו פשוט לא הייתה נכונה, ולכן נקלענו פה לבעיה. אוקיי? כן. חתול של שרדינגר הוא לא פרדוקס, תופעת טבע מפתיעה. מה פרדוקסלי שם? למה? מי אמר שאין? יש, תופעת טבע שם יש. מה פרדוקסלי בזה? זה מפתיע, אבל מה מפתיע? אבל מה פרדוקסלי בזה? גם החלקיק שהוא עובר בין שני סדקים, זה לא פרדוקסלי, זה רק מפתיע. טוב, אז אני רוצה עכשיו לעבור, כן, למה שנקרא התרת דיכוטומיות, או פתרון של סתירות. תראו, יש, אני אביא אולי כמה דוגמאות לסתירות לכאורה, ואיך אפשר לטפל בהם ולהראות שזאת לא סתירה. עוד פעם, אופציה של לחיות עם הסתירה אין. להגיד שזה אחדות הניגודים ולקפוץ לחלל הפנוי, זה טוב למי שקונה את הברבורים האלה. אבל אם רוצים לטפל באמת בסתירות, אז צריך ארגז כלים מסוים שיעזור לנו לטפל בסתירות. או דעות שונות ולראות מה האמת ביחס לדעות, כן, זה בדיוק החיבור בין מחלוקת לאמת. תראו, למשל, נגיד ש... נגיד שמישהו חזר בתשובה. כן? לא בעל תשובה, אלא חזר בתשובה, זה המושג המודרני. כן? לא ניחם על חטאה, ולא שינה השקפת עולם. זה מושגים אחרים לגמרי. אז חבריו החילוניים שואלים את עצמם איזה משבר הוא עבר, מה גרם לו, מה לו ולשטות הזאת, נכון? הם מחפשים את ההסבר הפסיכולוגי לדבר הזה. חבריו הדתיים, החדשים, נו, סוף סוף הוא הבין מה האמת. הוא עזב את השקר והגיע לאמת, זאת אומרת, הם, הדתיים הם פילוסופים, והחילונים הם פסיכולוגים, אוקיי? עכשיו מישהו יוצא בשאלה. אז חבריו הדתיים, מה אומרים? רצה להתיר לעצמו את העריות, נכון? אתם פסיכולוגים. וחבריו החילוניים החדשים, מה אומרים? סוף סוף הוא הבין את השטויות שלו, וצריך לעזוב את השטויות האלה, כבר הם פילוסופים. אוקיי? מי צודק? אני חושב ששניהם צודקים. כל בן אדם שעושה פעולה כלשהי, אפשר להסביר אותה במישור הפסיכולוגי, ואפשר להסביר אותה במישור הפילוסופי. במישור הפסיכולוגי הוא נפרד מחברה שלו, עבר משבר ולכן חזר בתשובה, הוא יצא בשאלה. במישור הפילוסופי הוא היה לו קשיים באמונה, או לא יודע, או קשיים בחילוניות, או משהו לא יהיה, והוא חשב שהאלטרנטיבה היא נכונה יותר. אוקיי? אתה לא בהכרח צריך לבחור בין שני ההסברים האלה. להפך, בדרך כלל, יש לבן אדם איזושהי הצדקה פילוסופית למה שהוא עושה, ויחד עם זה, יש לו גם סיבות פסיכולוגיות למה שהוא עשה. אנחנו כולנו יצורים בשר ודם, ויש דברים פסיכולוגיים שגורמים לנו לפעול בצורות כאלה או אחרות. זאת אומרת, שיש פה לכאורה ויכוח בין שני צדדים מנוגדים, אבל בעצם שניהם יכולים להיות צודקים. שניהם יכולים להיות צודקים. דוגמה נוספת לעניין הזה, ניוטון יושב מתחת לעץ ונופל לו תפוח על הראש, רחמנא ליצלן. שואל את עצמו ניוטון, למה תפוחים נופלים על ראשים של נוצרים תמימים? הוא מוצא את חוק הגרביטציה. כן, חוק הגרביטציה משך את התפוח ולכן הוא נפל. אז אני שואל את עצמי, למה, מה ההערה לניוטון בתשובה התיאולוגית שאומרת שהוא אתמול חטא ולכן הקדוש ברוך הוא הוריד לו תפוח על הראש. אתמול הוא לא הגיש את הלחי השנייה. ולכן יורד לו תפוח על הראש היום. אותו עונש. הסבר טוב, הוא היה נוצרי אדוק. אז אני מניח שהוא היה מקבל הסבר כזה. נו, אז למה אתה צריך את ההסברים של הגרביטציה וכל הדברים האלה? כיוון שיש פה מישורי הסבר מקבילים, בדיוק כמו בדוגמה הקודמת. במישור המדעי, התפוח הזה נפל עליו, בגלל שכוח הגרביטציה גבר על הכוח שהפעיל הענף, שהחזיק את התפוח. ולכן זה נפל, אוקיי? במישור התיאולוגי, זה נפל עליו בתור עונש על חטא שהוא עשה אתמול. ולכן מדובר פה לא בשני הסברים מנוגדים, אלא בשני הסברים שכל אחד מהם נמצא במישור אחר. יש מישורי התייחסות או מישורי הסבר מקבילים. אוקיי? דוגמה שלישית. יש ספר ילדים מאוד ידוע של אוסקר ויילד, נקרא הנסיך המאושר. מכירים? כל ילד קרא אותו, אני חושב. לא יודע, בתורנו לפחות. הנסיך המאושר זה נסיך שחי בארמון, וכמובן חיים מאושרים, והוא לא ידע כמה סבל יש בחוץ, אוסקר ויילד, כן, זה טרגיקון ידוע. ואחרי שהוא מת, אז בנו פסל שלו על איזה כאן מאוד גבוה, הנסיך מת, על איזה כאן מאוד גבוה, ומשם הוא ראה מעבר לחומת הארמון, כי הוא היה כבר מאוד גבוה, פתאום הוא ראה את כל האומללות, וכל הפסל, כן? ראה את האומללות וכל העניינים האלה, הוא כולו היה מצופה זהב ואבנים טובות וחרב משובצת ביהלומים ודברים כאלה. יום אחד מגיעה לשם סנונית שחברותיה עפו לאירופה הקרה, חברותיה עפות בחורף למצרים, למקומות החמים. אבל היא אחרה, היא נשארה שם, נתקעה באירופה הקרה. אז היא התחילה להיות מתחת לנסיך שם, היא לנה שם מתחת לנסיך בתור הפסל הזה, והוא התחיל לשלוח אותה לשליחויות לכל מיני אומללים ברחבי העיר, תני להם את האבן היקרה מפה ואת העלי זהב שיש לי פה ואת היהלום מהעין שלי והחרב שלי, ובקיצור תחלקי את כל הזהב והיהלומים לכל אומללי העיר. באיזשהו שלב הקור מתגבר, כבר החורף בעיצומו, ומתחולל אירוע פרידה שובר לב. הסנונית נפרדת מהנסיך כי היא מרגישה שהיא הולכת למות. לא בכדי הן נודדות למצרים, כי הן לא יכולות לחיות באירופה בקור הזה. ואז היא נפרדת, היא אומרת, אני לא יכולה, ואני עומדת למות והכל, ואחרי שהיא עשתה את כל הצדקה והחסד האלה וכו', היא מתה. ואז הסיפור הולך ככה. ואז נשמע כל נפץ עמום מתוך ביטנו של הנסיך המאושר. לב האופרת שלו נבקע לשניים. או כמה נורא היה הקור. עכשיו השאלה היא, למה לב האופרת שלו נפקע לשניים? כי הוא נשבר על גורלה האומלל של הסנונית, או בגלל חוזק החומרים? פשוט הטמפרטורה ירדה כל כך שהנחושת לא עמדה בטמפרטורה וזה נשבר. מה ההסבר הנכון יותר? כנראה שניים נכונים. ההסבר המדעי זה חוזק החומרים והטמפרטורה, עמידות לטמפרטורה. וההסבר, כמובן הספרותי, ההסבר האנושי, לא יודע איך לקרוא לו, זה שלב האופרת נבקע, כי הוא לא עמד בטרגדיה. אוקיי? אז לכאורה, יש לנו אוסף של מישורי הסבר מקבילים. דוגמה לדבר אפשר לראות, למשל, בפרשנות התורה. פרשנות התורה, יש לנו פשט, רמז, דרש וסוד. נכון? אפשר לפרש את אותו פסוק עצמו בכמה פירושים שונים. למה? אחד מהם נכון, אז האחרים לא נכונים, בפירושים שונים. לא, 70 פנים לתורה, אתה יכול לפרש את התורה בכמה פירושים. בפשט, ברמז, בדרש ובסוד, זה מישורי התייחסות מקבילים. אוקיי? זה, אתה יכול לפרש דברים או להסביר דברים במישורים שונים במקביל. וההסברים לא בהכרח מתחרים ביניהם. אבל הסיפור הזה הוא יותר מסובך, מה שתיארתי עד כאן. למה? כי נחזור לניוטון, נגיד, עם התפוח, אוקיי? כשאנחנו מדברים על הסבר מדעי, תפוח נפל בגלל כוח הגרביטציה, אוקיי? הסבר מדעי, ההנחה היא, כל הסבר, לא רק הסבר מדעי, הסבר אמור לתת לי תנאי מספיק למה שקרה. תנאי הכרחי לא טוב, ותנאי הכרחי הוא מספיק, לא חייב. צריך להיות תנאי מספיק. בשביל שזה יחשב הסבר או סיבה. כן, למשל, הנייר נשרף בגלל שהדלקתי גפרור עם אש ביד הנייר. אוקיי? מה זה אומר? זה הגפרור, האש של הגפרור היא הסבר לזה שהנייר נשרף. למה זה הסבר? כי ברור שנייר שנמצא בתוך אש, זה תנאי מספיק בשביל שהוא יישרף. האם זה תנאי הכרחי? לא. הוא יכול להישרף גם, לא יודע, מחום השמש, לא מגפרור או לא מאש, אלא ממשהו אחר. אוקיי? אז לכן זה לא תנאי הכרחי, אבל זה תנאי מספיק. זאת אומרת, אם נייר יימצא בתוך אש, הוא יישרף. זה מספיק. זה לא הכרחי. זה נקרא הסבר. זאת אומרת, הסבר צריך להיות תנאי מספיק למוסבר. אוקיי? זה ההגדרה. עכשיו תבינו שאם זה ככה, אז כפל ההסברים שהצעתי לגבי ניוטון, למשל, הוא מאוד בעייתי. בגלל שמצד אחד, אתה אומר לי שכוח הגרביטציה הפיל את התפוח הזה על ניוטון. כשאתה מתייחס להסבר המדעי הזה כהסבר, אתה בעצם אומר שאם ניוטון היה יושב שם, והכוח היה אותו כוח, והעלה היה באותו, הענף היה באותה עוצמה, התפוח היה נופל עליו בין אם הוא חטא ובין אם הוא לא חטא. כי זה מספיק, זה תנאי מספיק. אז אם כל הסיטואציה היא כזאת, התפוח נופל, נקודה. אז מה המקום להחלטות של הקדוש ברוך הוא ולחטא של ניוטון? אם ניוטון לא היה חוטא, התפוח לא היה נופל. ולחילופין, אם אתה אומר שההסבר התיאולוגי הוא הסבר, שהקדוש ברוך הוא הוריד לו את זה כי הוא חטא, אז זה אומר שזה יורד לו על הראש, גם אם הכוח הגרביטציה לא יכול להתגבר בזכות עצמו על ההחזקה של הענף. נכון? אחרת זה לא הסבר. הסבר צריך להיות תנאי מספיק. זה אומר שאם אתה חטאת, הקדוש ברוך הוא מוריד לך תפוח על הראש. לא משנה כרגע אם כוח הגרביטציה הוא כזה או כוח הגרביטציה הוא אחר. זה אומר שאם אני מתייחס לשני מישורי ההסבר האלה, כל אחד מהם, כהסבר, אז משהו פה לא יכול לעבוד. כי כל אחד מהם הוא תנאי מספיק. לא יכול להיות שיש שני תנאים מספיקים בלתי תלויים. בלתי תלויים הכוונה שאם התנאי מספיק האחד מתקיים והשני לא, זה יקרה. זה לא יכול לעבוד. אם אתה אומר לי שניוטון צריך לקבל תפוח על הראש בגלל החטא, אז הוא יקבל תפוח על הראש בגלל החטא, גם אם כוח הגרביטציה לא מספיק כדי להוריד את התפוח. כי זה הסבר, זה אומר שאם הוא עשה חטא, זה תנאי מספיק לזה שהתפוח ייפול. אוקיי? ואם ההסבר המדעי הוא הסבר, אז זה אומר שכוח הגרביטציה הוא תנאי מספיק לזה שהתפוח ייפול, גם אם ניוטון לא היה חוטא. אז מה זה אומר בעצם? זה בעצם אומר ששני ההסברים האלה כן סותרים. אלא אם כן, תגיד שאיכשהו תמיד ישנה התאמה. תמיד כשאתה חוטא, אז כוח הגרביטציה הוא כזה שהוא מתגבר על הענף ולהפך. ואם אתה לא חוטא, אז אין התאמה. אבל אני לא רואה שום היגיון בזה שתהיה התאמה כזאת. יש לי בחירה חופשית לחטוא או לא לחטוא, והכוח של, הענף הוא נתון במשקל התפוח. הם נתונים, הם לא תלויים בבחירה שלי. לכן אני לא חושב שזאת אופציה קיימת. ההתאמה הזאת, אוקיי? במילים אחרות, בעצם אני רוצה לומר ככה, גם ביחס לארבעת ההסברים, סוגי ההסבר שאמרתי לפסוקים, פשט, רמז, דרש וסוד, גם שם התמונה היא לא כל כך פשוטה. ואף שיטת הרמב״ם, שבאמת לא, רק הפשט הוא פירוש לפסוק, השאר הם לא פירושים. יש רק פירוש אחד נכון לפסוק, הרמב״ם בשורש השני. למה? כי מה ההנחה בעצם? ההנחה בעצם אומרת שאתה יכול להסביר את זה נגיד במישור הסוד, ואתה יכול להסביר את זה גם במישור הפשט. וישנו איזשהו מתאם שכל דבר שיתאים לפשט יתאים גם לסוד. באיזושהי צורה זה איכשהו מסתדר, מתארגן כך שקיימת התאמה, ואתה יכול בעצם להסביר את הכל במישור הפשט, ואתה יכול להסביר את זה גם במישור הסוד, ושני ההסברים האלה מחזיקים מים. זה אומר אבל שצריכה להיות איזושהי התאמה בין העקרונות במישור הסוד לעקרונות במישור הפשט. או במילים אחרות, שזה בסך הכל תרגום לשפה אחרת של אותו דבר, זה לא שני הסברים. בשתי שפות שונות להסביר את אותו דבר. אם ישנה התאמה מוחלטת ביניהם, זה כמו להסביר את זה בעברית ולהסביר את זה באנגלית. זה לא שני הסברים. בשתי שפות שונות להסביר את אותו דבר. אבל אם זה באמת הסברים שונים, אז ההתאמה ביניהם כנראה לא תהיה מלאה. זה כמו, תחשבו למשל, נגיד, במערכת צירים, אנחנו יכולים להסתכל על כל נקודה במערכת קרטזית, מה ה-X ומה ה-Y שלה, ואני יכול להסתכל על זה במערכת פולארית, מה ה-R ומה ה-Theta, מה המרחק שלו מהראשית ומה הזווית ביחס לציר ה-X, אוקיי? ובשנה התאמה בין שתי צורות התיאור האלה, בסך הכל שפות, לכאורה, נכון? אבל זה לא לגמרי מדויק. ההתאמה הזאת נשברת בראשית הצירים. בראשית הצירים R שווה ל-0, ותטא יכול להיות כלשהו. לא משנה מה התטא. ו-X ו-Y שניהם 0. זאת אומרת, נקודה אחת בתיאור של ה-XY, בתיאור הקרטזי, מתאימה לקו שלם בתיאור הפולארי. קו של R שווה 0 וכל תטא. אוקיי? אז ההתאמה הזאת היא לא התאמה מושלמת, וזה יוצר דפקטים טופולוגיים וכל מיני דברים כאלה, לא משנה, אבל אני אומר, יש, כאשר אתה עושה התאמה שהיא לא מסונכרנת עיקרון מול עיקרון, אז יהיו לך שברים. או אני נחזור לניוטון. ניוטון שנפל מתחת לעץ, ישב מתחת לעץ, נפל עליו תפוח. יש הסבר תיאולוגי, הוא חטא אתמול, לכן הקדוש ברוך הוא הוריד לו את זה על הראש, ויש הסבר פיזיקלי, כוח הגרביטציה התגבר על ה... על על הכוח של הענף, ולכן התפוח נפל. עכשיו, בהנחה שיש איזשהו מתאם בין שני הדברים האלה, אז מה, זה בעצם שתי שפות שמתארות את אותו דבר? אמרתי קודם, זה לא סביר. כי בשפה התיאולוגית יש פה בחירה והחלטות של הקדוש ברוך הוא בעקבות הבחירה של הבן אדם, ובשפה הפיזיקלית הכל זה דטרמיניסטי, מה שהנסיבות מכתיבות את התוצאה. זה לא תלוי ב... קשה מאוד להאמין שאפשר לייצר התאמה בין השפה הזאת לבין השפה הזאת. זה לא שתי שפות, זה באמת שני הסברים שונים. לכן, למשל, אני חושב שאחת האינדיקציות לזה, למה הקדוש ברוך הוא צריך ניסים, לעשות ניסים? מה ההגדרה של נס? ההגדרה של נס זה בעצם דפקט טופולוגי. מה זה נס? יש לך הסבר למשהו שקורה במונחי הטבע, במונחי הפיזיקה. בסדר? יש לך הסברים תיאולוגיים, שיקולים של הקדוש ברוך הוא, למה הוא רוצה שיקרה כך או שלא יקרה כך, אוקיי? בדרך כלל זה אולי יכול להתאים בצורה כזו או אחרת, אבל יש מקומות שבהם רצונו של הקדוש ברוך הוא X, אבל חוקי הטבע, אם היית משאיר אותם לבד, היו עושים Y. במצב כזה, הקדוש ברוך הוא אין לו ברירה, הוא צריך להתערב בחוקי הטבע, להקפיא אותם, ולהכתיב למערכת, נגיד לים סוף, להיבקע. כמו שחוקי הטבע לא מאפשרים דבר כזה, הקדוש ברוך הוא אבל בשיקוליו התיאולוגיים החליט שצריך לבקוע את הים, ולכן הוא צריך לשבור את המתאם הזה שיש בין ההסבר הטבעי לבין ההסבר התיאולוגי. הנקודות האלה שאנחנו קוראים להם ניסים, זה אותן נקודות שבהן יש שבר או אי התאמה בין ההסבר התיאולוגי להסבר הפיזיקלי. ההסבר הפיזיקלי יוביל לתוצאה אחת, אבל המישור התיאולוגי רוצה תוצאה אחרת. וכיוון שאין התאמה, אין ברירה, צריך לשבור את זה. ולכן נשברים חוקי הטבע. למה הקדוש ברוך הוא לא כל יכול? מה הבעיה שיברא את חוקי הטבע באופן שתמיד יבצעו את מה שהוא רוצה שיתבצע? זה שהוא נזקק לחוקים זה לכאורה גריעותה בכל יכולתו, נכון? זה שהוא נזקק לניסים. ניסים זה לחלשים. מי שבאמת כל יכול יבנה את החוקים באופן כזה שתמיד מה שיקרה זה מה שצריך לקרות גם מבחינת השיקולים התיאולוגיים. התשובה היא שאי אפשר לעשות את זה. גם הקדוש ברוך הוא כפוף לחוקי הלוגיקה. אי אפשר לעשות את זה. למה לא? בגלל חוסר המתאם שדיברתי עליו קודם. כי זה תלוי בבחירה ותגובה לבחירה וזה משהו דטרמיניסטי. אתה לא יכול לייצר מערכת קשיחה שתמיד התוצאות שלה יתאימו למה שהשיקולים התיאולוגיים אומרים שצריך לקרות. כיוון שזה בלתי אפשרי, אז הקדוש ברוך הוא בורא את המערכת באופן שאולי תעשה את זה בצורה הכי טובה, שכמה שפחות ניסים הוא יצטרך, אבל פה ושם הוא עדיין יצטרך ניסים. יש דפקטים טופולוגיים, בראשית הצירים, ששם ההתאמה לא קיימת, כמו בין הקרטזי לפולארי. כן? יש נקודות שבהן ההתאמה בין התיאור הפיזיקלי לתיאור התיאולוגי, נשברת, היא לא קיימת, כי זה לא תאמה מלאה. אגב, איך נקרא נס בהקשר הפרשני של פשט רמז דרש וסוד? קוראים לו גזירת הכתוב. הדפקט הטופולוגי בבעיות האלה זה גזירת הכתוב. מה זה גזירת הכתוב? גזירת הכתוב זה עיקרון שבעצם במערכת ההסבר הפשטית אי אפשר להבין אותו, אבל במערכת הסוד כן. באמת יש לזה, אז לא סתם הדין הוא כזה. הדין הוא כזה, יש לזה היגיון כלשהו, למה הדין הוא כזה? נגיד ההיגיון הוא בתחום הסוד. ולכן האנשים שמשתמשים בכלי פרשנות פשטיים לא יכולים להבין את זה, אז הם קוראים לזה גזירת הכתוב. גזירת הכתוב זה המקבילה של נס. נס זה התאמה בין חוקי הטבע לבין שיקולים תיאולוגיים, כשזה נשבר זה נקרא נס, וגזירת הכתוב זה השבירה במתאם בין הפשט לבין הסוד. באותם מקומות שבהם ההתאמה נשברת, אנחנו קוראים לזה גזירת הכתוב. אוקיי? בכל אופן, אז לענייננו, זה אומר שמישורי הסבר מקבילים זה דבר מאוד בעייתי. אנחנו נורא רגילים, אנחנו במובן מסוים נורא רגילים לזה, מתייחסים לזה בשלווה אולימפית. שאפשר להסביר דברים במישור א', אפשר להסביר דברים במישור ב', וזה שהוא חזר בתשובה בגלל פסיכולוגיה זה הסבר מצוין, וזה שהוא חזר בתשובה בגלל שהוא הגיע למסקנה שזה יותר נכון, זה גם הסבר מצוין. ולא קרב זה, זה, זה בפסיכולוגיה וזה בפילוסופיה. לא נכון. אם זה היה הסבר, אז זה אומר שהשיקול הפילוסופי היה מוביל אותו לשם, גם אילו לא היה משבר פילוסופי, פסיכולוגי. ואם ההסבר הפסיכולוגי הוא נכון, אז זה אומר שאם הוא נפרד מחברה שלו, הוא היה חוזר בתשובה גם אם זה לא היה נראה לו הגיוני. הסבר נכון פירושו תנאי מספיק. זה רק אומר שההסבר הפסיכולוגי וההסבר הפילוסופי הם לא הסברים באמת. אף אחד מהם הוא לא תנאי מספיק. ההסבר הנכון זה השילוב של שניהם יחד. בשביל שבן אדם יחזור בתשובה צריך לקרוא משבר פסיכולוגי שיגרום לו לשקול את דרכו עוד פעם, ואז אבל הוא כמובן צריך להגיע למסקנה שזה גם נראה לו יותר נכון, ולכן הוא עושה דווקא את הצעד הזה ולא הולך להיות נזיר שינטו. אוקיי? זאת אומרת, אתה צריך את הצירוף של שני הדברים, הפסיכולוגי והפילוסופי ביחד, ושניהם ביחד נותנים לך את התנאי המספיק. ואת ההסבר הוא שניהם יחד, לא כל אחד לחוד. ולכן התמונה, כי התחושה האינטואיטיבית שיש סתירה בין ההסתכלות הפסיכולוגית להסתכלות הפילוסופית היא נכונה. זה לא טעות, כמו שהצגתי את זה קודם. יש מישורי הסבר מקבילים, מה הבעיה בפסיכולוגיה? זה ההסבר בפילוסופיה, זה ההסבר. לא נכון. לא, זה טעות. ההסבר הוא כנראה השילוב של שניהם, ביחד. צריך לקרות משבר פסיכולוגי ושיקול דעת פילוסופי, שניהם ביחד יכולים לייצר שינוי. חזרה בתשובה, יציאה בשאלה, לא משנה, שינוי בתפיסת עולם של האדם. אם אחד מהם יהיה חסר, זה כנראה לא יקרה. גם אם אתה חושב שזה יותר נכון, אבל למה שפתאום תעשה שינוי ותתחיל לחשוב על דרכך? צריך איזה משבר שיגרום לך לחשוב על דרכך, למשל, אוקיי? אז ההנחה ששני הדברים האלה הם הסברים, אומרת ששניהם ביחד הם הסברים, לא שכל אחד מהם לחוד הוא הסבר.
זה רק אם אתה רוצה להשלים בין שניהם. זאת
אומרת, נכון. או להגיד שאחד מהם נכון והשני לא. ברור. אני אומר, אם אתה רוצה לחיות עם שניהם, אז זה בדרך כלל לא עובד. בדרך כלל אתה צריך להגיד, אז זה אומר שלא כל אחד מהם לחוד הוא הסבר, אלא רק השילוב של שניהם ביחד זה הסבר.
כל אחד מהם נותן הסבר מספיק, כל עוד אני חושב שהשני טעות.
אני אומר, אם אתה חושב שרק אחד מהם נכון, אז אין בעיה. לא צריך לפתור את הבעיה, כי אין בעיה. אני אומר, במקום שאני משוכנע ששני הסברים נכונים, אתה צריך לשים לב טוב. אם שני הסברים נכונים, זה אומר שאף אחד מהם הוא לא הסבר. רק השילוב של שניהם זה הסבר. אוקיי? אז זה, קודם, דוגמה, זאת דוגמה ראשונה להתרת דיכוטומיות. מישהו מציע לך הסבר כזה, מישהו אחר מציע לך הסבר אחר. תשובה יכולה להיות שזה מישורי הסבר מקבילים, ובעצם שניהם צודקים בו, כמו שזבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד, מה שראינו בגיטין, בדף ו. מה זה אומר? אתה צריך גם את ההיבט הפסיכולוגי וגם את ההיבט הפילוסופי, כל אחד מהם לחוד לא היה מביא את התוצאה, אבל שניהם ביחד מביאים את התוצאה, זה ממש כמו הזבוב והנימה. אוקיי? אז זה מנגנון אחד כדי להתיר דיכוטומיה. דיכוטומיה פירושו, מה? הזבוב והנימה. שערה, נימה, מה שהגמרא, דיברנו על זה, הגמרא בגיטין, לגבי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. לא משנה, זה... כל מקרה, זה מנגנון אחד להתיר סתירות. מנגנון אחר זה פרדוקס הערימה. פרדוקס הערימה, הזכרתי אותו הבוקר בדיוק, אני חושב. פרדוקס הערימה בעצם אומר, אבן חצץ אחת היא לא ערימה, הוספת אבן אחת לצבר שהוא לא ערימה, לא תשנה את הסטטוס שלו, אבל 10,000 אבני חצץ אין הרמה. זהו. שלושת ההנחות האלה ביחד לא יכולות להיות נכונות, הן לא עקביות. אוקיי? כי אם אבן אחת היא לא הרמה והוספת אבן לא משנה, אז גם 2 זה לא הרמה. אז גם 3 לא, אז גם 4 לא, אז גם 5, עד 10,000. זה לא מתיישב. שלושת ההנחות האלה לא מתיישבות אחת עם השנייה. אז מה התשובה? התשובה היא שהוספת אבן חצץ אחת היא כן משנה את המצב בקצת. מה הכוונה? זה הופך אותך לקצת יותר ערימה ממה שהיית קודם. או במילים אחרות, המונח ערימה הוא לא בינארי. זה לא או כן ערימה או לא ערימה. יש רמות ערימתיות שונות, בין 0 ל-1, וככל שאתה מוסיף עוד אבנים, זה נהיה יותר ויותר ערימה. יש דבר שהוא קצת ערימה, יש דבר שהוא די ערימה, מאוד ערימה, ממש ערימה, לגמרי ערימה וערימה. אוקיי, לא יודע, אין לי מספיק מילים, אבל בין 0 ל-1, תבחרו כל מספר שאתם רוצים, זה מידת הערימתיות של הדבר. זה לוגיק, פאזי לוגיק, לוגיקה עמומה. זה בעצם אומר שהרבה פעמים כשיש לנו סתירה, הדרך לפתור אותה זה להבין שאנחנו חיים בתוך, עולם שהוא לא דיכוטומי. ולכן אנחנו לא צריכים לבחור או באופציה הזאת או באופציה הזאת, יש אופציות ביניים. דוגמה לדבר, מישהו רוצה להוכיח שאין טעם לעשות בחינות. למה? כי תלמידים חרוצים לומדים גם בלי הבחינה. עצלנים לא ילמדו גם עם הבחינה. אז אם אנחנו שכן טעם לעשות בחינות. איפה הטעות? הטעות היא שהעולם לא מחולק לעצלנים פתולוגיים וחרוצים פתולוגיים. יש רצף שלם של רמות של חריצות או עצלות. עכשיו נכון שלשני הקצוות הבחינה לא רלוונטית. החרוצים הפתולוגיים ילמדו בכל מקרה, והעצלנים הפתולוגיים לא ילמדו אפילו עם בחינה גם כן בכל מקרה. אז הבחינה לא תשנה, לא תעלה ולא תוריד. אבל מי שיש לו רמת חריצות מסוימת, בלי בחינה הוא לא היה לומד, אבל עם בחינה הוא כן ילמד. אז יש רמות חריצות שהן לא אפס ולא אחד, אלא משהו באמצע. ולגביהם כן יש טעם לעשות בחינה. כן, וכן הלאה, אפשר להראות הרבה מאוד דיכוטומיות, הרבה מאוד בעיות שנוצרות מזה, שאנחנו מתייחסים לשני הצדדים כדיכוטומיה אקסקלוסיבית, כמוציאה. זה קסור, זה או זה או זה, אבל לא, לא שניהם. אבל לא, לפעמים יכול להיות מצבי ביניים. זה המכניזם, אני עושה את זה מהר, כי אני צריך לגמור, זה המכניזם השני. מכניזם השלישי זה להראות ששני הצדדים האלה לא באמת סותרים, יש אופציה שלישית. בדרך כלל זה בנוי כך, יש לך או זה או זה. ממה נפשך? זה יוצא את התוצאה מסוימת, ולכן ההוכחה שהתוצאה הזאת נכונה. לא, יש גם אפשרות. מה?
זה וזה.
או זה וזה, או לא, אופציה שלישית. יש גם אופציה שלישית. אני אביא את הדוגמאות כדי שתראו על מה, מדובר. אני אתן דוגמה למשל. תראו, אולי לפני כן עוד משפט מקדים. תמיד כאשר אנחנו מדברים על סתירה בין שני דברים, זה אומר שיש ביניהם משהו משותף. אין סתירה בין, לא יודע מה, סוציאליזם לטוב לב. או לא יודע, סתם, אולי זה, כן, אנשים ימצאו קשר. סוציאליזם וקור. קור, טמפרטורה נמוכה. אין קשר, נכון? זה שני דברים שלא מדברים אחד עם השני. כאשר אנחנו מדברים על ניגודים או על סתירה בין שני דברים, זה אומר שהם שייכים לאיזשהו אזור משותף. משהו, יש ביניהם משהו משותף, שבתוך המשהו המשותף הזה, זה כזה וזה הפוך. אוקיי, נגיד, המלוח הוא ההפך מהמתוק, כי שניהם זה טעמים. אבל מלוח זה לא ההפך ממשולש. כי מלוח זה טעם ומשולש זה צורה גיאומטרית. אוקיי? זאת אומרת, הם צריכים להיות שייכים לאותה קטגוריה כדי להיות הפכים. בסדר? עכשיו, תמיד, בין כל שני ניגודים, או בין כל שני אנשים שחולקים ביניהם, תמיד מסכימים במשהו. אם הם לא מסכימים במשהו, אין מחלוקת. תמיד זה ככה. ולכן, שימו לב, למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים מציבים בפנינו שתי אפשרויות, ואומרים, תראו, או שאתה פה, או שאתה שם, אין אפשרות שלישית. כמעט תמיד יש אפשרות שלישית שאנחנו לא חושבים עליה. אני אביא עוד מה דוגמאות. ואיפה היא נמצאת? תחשבו מה משותף לשני הצדדים הדיכוטומיים האלה. אתה פה או פה. יש משהו משותף לשניהם. ואז תחשבו, אולי אפשר לחלוק עליו. על המשהו המשותף הזה. ואז אני בעצם אומר, אני לא פה ולא שם, כי אני לא מסכים עם הצד המשותף שלכם. אתן לכם דוגמה. נגיד, מקובל לחשוב כן, הוויכוחים בין בריאתנים, מאמינים בבריאה, לבין נאו-דרוויניסטים, מאמינים באבולוציה. אוקיי? אז בדרך כלל מקובל לחשוב שאו שאתה מאמץ את ההסבר האבולוציוני, או שאלוקים ברא את העולם. עכשיו, לדבר הזה מסכימים שני הצדדים בוויכוח. לא, שני הצדדים בוויכוח. שני הצדדים בוויכוח מסכימים שאתה צריך לבחור או את זה או את זה, שיש סתירה בין שניהם. הנאו-דרוויניסטים מסכימים שאם יש אלוקים אז אין אבולוציה, אם יש אבולוציה אין אלוקים. גם המאמינים מאמינים בזה, מסכימים לזה. ההבדל ביניהם זה בשאלה את מי מתוך שתי הצדדים הסותרים הם בוחרים. הנאו-דרוויניסטים בוחרים את האבולוציה, הבריאתנים בוחרים את האמונה, את הבריאה. אוקיי? אבל שניהם מסכימים שיש סתירה. אבל הנה עכשיו יש לנו אופציה שלישית. אולי אין סתירה. הדבר שהם שניהם מסכימים עליו דווקא הוא לא נכון. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך של אבולוציה. למשל. אז אין סתירה. זאת אומרת, הוא בנה את החוקים שבתוכם מתנהלת האבולוציה, לא יודע, מין משהו כזה. אני עושה את זה ממש בקצרה כדי להדגים את העניין. דוגמה נוספת, כן, אנחנו רגילים לחלוקה בין ציונות דתית לחרדיות. עכשיו, לכאורה, אין אופציה שלישית. אתה אדם דתי. אם אתה בעד הציונות הציונית דתי, אם אתה נגד הציונות החרדית, מה עוד יכול להיות? או שאתה בעד הציונות או שאתה נגד הציונות? אה? לא, משנה, לעניין זה אותו דבר. אה? מה זה חרדי ציוני? החרדלי, נו, אותו דבר, מה, אז מה, תחליט, אתה בעד הציונות? אז אתה ציוני דתי, מה? סתם משחקי מילים. מה, מה, לכאורה, אתם מבינים, יש פה טיעון דיכוטומי. זאת אומרת, הרי חוק השלישי הנמנע אומר, או שאתה כן ציוני, או שאתה לא ציוני, נכון? אין אפשרות שלישית. זהו, זה או חרדי או ציוני דתי, מה עוד יכול להיות? אני מדבר מה עוד יכול להיות, לא חילוני, חילוני זה ברור, אני מדבר בתוך העולם הדתי. מה עוד יכול להיות? תשובה היא, כן יכול להיות עוד משהו. יכול להיות, למשל, שהבן אדם יהיה ציוני, אבל הציונות שלו לא תהיה דתית. כמו הרב מבריסק, היה תולה דגל ביום העצמאות בפונוביץ', הרב מפונוביץ', היה תולה דגל בפונוביץ' ביום העצמאות, והוא לא היה אומר תחנו. אבל גם לא אמרו הלל. אוקיי? שאלו אותו תלמידים, מה נפשך? אם אתה ציוני, אז תגיד הלל. לא רק אל תגיד תחנון. ואם אתה חרדי, אז תגיד גם תחנון. זאת אומרת, איך? ממה נפשך? זה אומר להם, אני ציוני כמו בן גוריון. גם הוא לא אומר תחנון ולא אומר הלל. עכשיו, זאת בדיחה יפה, אבל האמת של התשובה היא רצינית. מה שהוא התכוון לומר להם, זה שאני ציוני חילוני. אני אדם דתי, אבל הציונות שלי היא חילונית. מה זה אומר? שאני יכול להיות אדם דתי וגם ציוני, אבל אין מקף בין הדתי לבין הציוני. זאת אומרת, אני גם ציוני וגם דתי, אבל הציונות שלי היא לא דתית. אז הנה לכם אופציה שלישית. מה משותף? את מה תקפתי? מה הצד המשותף של חרדים וציונים דתיים? נגיד לכם מה משותף. שכל העסק הזה צריכה להיות לו משמעות דתית. חיובית, אז אתה ציוני דתי. שלילית, אז אתה חרדי. אומר לו, לדבר הזה אין שום משמעות דתית מבחינתי, אני בעדו, כמו שנורווגי הוא בעד נורווגיה. זה הכל, לא קשור לדתיות שלי. אין לזה שום משמעות דתית. אתם מבינים שפה יצאתי כנגד הצד המשותף לשני הצדדים בדיכוטומיה. העיקרון ששניהם מסכימים לו. וכך נוצרה לי האופציה השלישית. באיזה מובן הוא חרדי? כי הוא לובש נעיל ארוך, מה? זה עזוב אותי מסוציולוגיה, אני מדבר עכשיו על הממד הרעיוני. אז הוא ציוני, אז הוא לא חרדי. אני מנסה להראות לכם שתמיד כשאתה תוקף את הדבר המשותף, אתה פתאום מגלה שיש אפשרות שלישית, למרות שמזהיר לך, או כן או לא, מה עוד יכול להיות? דוגמה אחרונה, ובזה אני אעצור, יש טיעון מאוד ידוע לטובת הדטרמיניזם, או נגד הבחירה החופשית. הטיעון הולך ככה. נגיד שבן אדם עושה מעשה מסוים. או שיש לו סיבה או שאין לו סיבה, נכון? אין אפשרות שלישית. אם יש לו סיבה, סיבה אמרנו זה תנאי מספיק. אז הוא אומר שזה דטרמיניסטי. מה שיצא, תוצאה של הסיבה. אם אין לו סיבה, אז זה סתם אקראי. זה סתם משהו שקרה מעצמו. כך או כך זה לא בחירה חופשית. בחירה חופשית זה לא אקראיות ולא דטרמיניזם. לכן אין בחירה חופשית, מה שהיה להוכיח. עכשיו גם פה, כשאתה מסתכל על זה במבט ראשוני, הלוגיקה היא לוגיקה צרופה, אי אפשר להתווכח. או כן או לא, מה עוד יכול להיות? או שיש סיבה או שאין סיבה. יש עוד אופציה? התשובה, לא, כן, יש עוד אופציה. זה שאין סיבה, אתה מזהה את זה עם אקראיות, אבל לא נכון. יכול להיות שאין סיבה, אבל הדבר הזה הוא לא אקראי, אלא תוצאה של בחירה. שניהם זה דברים שקורים בלי סיבה. ההבדל ביניהם זה שמה שקורה מתוך שיקול דעת או בחירה הוא מכוון לתכלית. ומה שקורה סתם ככה, אז הוא קורה סתם ככה. לא מסיבה ולא עם תכלית. לא שום דבר. אבל לשניהם אין סיבה. או במילים אחרות, אתה מסתכל על הדברים רק במישור של הסיבה. אבל יש עוד ציר, הציר של התכלית. אז דבר שאין לו סיבה ואין לו תכלית זה מקרי. דבר שאין לו סיבה ויש לו תכלית זה בחירה חופשית. דבר שיש לו סיבה, בין אם יש ובין אם אין לו תכלית, זה דטרמיניזם. אז הנה לכם אופציה שלישית. למרות שמראש אמרו לכם, או שיש סיבה או שאין סיבה, לכאורה אין מוצא. זה טיעון מוכרח, לוגיקה. כן? תזכרו את ההצרנה, בעיית ההצרנה. הלוגיקה היא תמיד מוכרחה, אין, אף פעם אין טעות. רק שום בעיה שלנו היא לא באמת לוגיקה. תמיד תבדקו את ההצרנות. טוב, אני אעצור כאן. שיהיה לכם הצלחה בבחינות למי שיש. להתראות.